קצת חסס, קצת חום, מה שווה קצת חום. נגיד שבצלו היה תלי בן ים, אני רוצה לתת מתנה בחתונה לחבר שלו, אתה יודע, אני אתן לך שלושת מביא לך לא אכול, צריך מתנה לו, אמרו לי שלושת מביא לך אכול, להרבה כסף. אם נהייתי לך גבר, עשי כדי כסף, גבר כדי זהב, שמינת כיהלומים, נמצא מה חסר לנו, שעבדות השם לא כל כך חשוב לנו, אם היה חשוב לנו יותר מן, רבע שעבדות השם 5 דקות גם כתדה. יוצא לך שוב, אם הייתי אוהב את השם, כל היום היה כדאה לבצר את השמית. בדקת יום בשביל זה כדאי, אוקיי. וכן, צריכים לראות מה חסר לנו, חשים את חסר לנו. וזה נקרא שכינתה בגדותה. אז אנחנו לומדים רק משכינתה מה. מה חלק שזה בגדות? אצלי היא בגלות. אצל הבוראי זה גלות, אצלי זה בגלות. מה זה בגלות? כמו שבן אדם רוצה לברוח בגלות, כך בן אדם רוצה לברוח מעבדות השם. איך אני מלפש לידי עברית? אני יכול להגביר את זה. לכם דרך חסר לנו יותר. זה נקרא שעושים לעבוד על קומת התורה. זה בכל המקומות, קומת התורה, קומת התורה, קומת התורה. מה זה קומת התורה? שהתורה יהיה מחובת אצלנו.
רבש אומר דבר פשוט. אנחנו נמצאים מלכתחילה עכשיו מהחומר שלנו שהוא רצון לקבל. בכל מיני דרגות שבאנו. מאטומים ומולקולות ואיברים שבגוף וכל מיני רצונות שבנפש החיה, בנשמה שלנו, נשמת אדם, מה שנקרא. ודומם, צומח, חי, מדבר, זה הדרגות של הרצון לקבל שבנו. ובכל רמה ורמה הרצון הזה דורש מילוי. ואנחנו נמצאים בתוך הרצון לקבל הזה, אנחנו אפילו לא מבינים איך יכול להיות שאפשר להיות מחוץ לו. אנחנו לא מבינים שמישהו שולט עלינו, שיש אני ויש מישהו ששולט. אלה זה אני. אני לגמרי מזוהה, מזדהה, מחובר, נכלל עם הרצון לקבל הזה ששולט בי, ואני לא מרגיש שהוא שולט בי, אלא זה אני בעצמי. ושאני עושה משהו בשבילו, בשביל הרצון לקבל, אני לא מרגיש שאני עושה בשבילו, אלא זה בשבילי. לפעמים אדם מתחיל לקבל הרגשה שבאמת זה לא בדיוק כך, שהטבע שלי, ההרגלים שלי, אולי חינוך, אולי עוד משהו, שולט עליי. והייתי רוצה להתפטר מאיזה הרגלים, מאיזה רצונות, שאני מרגיש שאני מפסיד מהם, ומסוגל, לא מסוגל, מתחיל לנסות, רואה עד כמה שזה לא פשוט. אבל מצליחים בכל זאת מי שרוצה, כי אנחנו מחליפים רצון לקבל אחד לרצון לקבל שני, שכאן זה עניין של החשיבות. אני רוצה להיות בריא, נגיד, הרופאים אומרים לי, אתה צריך להוריד 10 קילו משקל. זה אמת, ככה אמרו. אם אתה תוריד, לא יהיה לך סוכרת ולא יהיה לך לחץ דם. אז אני שוקל. כדאי, לא כדאי, עד כמה שאני מרגיש רע, אם אני צריך להקפיד על האוכל, כל מיני דברים, להסתובב, כן, טיולים, יותר ככה ספורט, וכמה שנוחיות יותר טובה, והמאכלים ככה שאתה לא בורר. זאת אומרת, מחליף רצון לקבל אחד לרצון לקבל השני. זה, אז אני שומע, קורא כל מיני ספרים, הולך לאיזשהו חוק להרזיה, נכלל מהחברה שהיא מכבדת את הרצונות החדשים האלו, ואז הרצון לקבל שלי הכללי, שהוא ללא צורה, הוא סתם רצון ליהנות, הוא מתחיל להסתובב, הוא מתחיל לקבל צורה אחרת. הוא אומר, כן, נכון, הרצון לקבל שהוא, נגיד, בצורה שאתה רזה, הוא ייהנה יותר מהחיים, מהרצון לקבל בצורה שאתה שמן. אז יש לי באותו רצון לקבל רווח. אני כאילו בדקתי ושיניתי, הגעתי להבנה שכדאי, כדאיות ברורה. בעיה שלנו, מה עם הרוחניות? ברוחניות יש כמה בעיות. קודם כל, אני לא מרגיש שאני נשלט על ידי רצון לקבל. אני מחליף אחד על השני, זה בסדר, זה אני יכול להבין. אבל כשאני בכלל נשלט על ידו, שיש איזשהו מין כוח ששולט עליי, וכל הזמן מכוון אותי למה שהוא רוצה, ואני לגמרי לגמרי לא, כאילו איזו מכונה שלא שייכת לתוכנה הזאת, לא שייכת לכוח הזה. זה אני לא יודע. אני לא יכול כל כך להבדיל. עד שבא איזה רוח ממרום, מה שנקרא, עד שבא ומתעוררת באדם נקודה שבלב. היא גם קודם הייתה באדם, אבל לא הייתה ברורה. כשהיא מתחילה להתעורר, אדם גם כן לא יודע בדיוק מה זה מתעורר, אבל מתחיל כבר לשאול שאלות כאלו על החיים, מהות החיים, בשביל מה החיים, מה התועלת מהחיים, מה טעם בחיים, מה שנקרא. אז מתחילים מתחילות השאלות, הבעיות של החיים. נכנס לייאוש קצת, מה יש לי מזה? מתחיל לראות במה הוא יכול למלות את הרצון לקבל שלו. רואה שאין במה, אז מתחילה להיות באמת בעיה. זאת אומרת, אין לו להחליף תענוג אחד לסוג תענוג שלו השני, וכאן ישנה בעיה. אז מה לעשות עם הרצון לקבל? אם כך בכלל נכנס לייאוש, סמים, רוצה לברוח. וכאן מביאים אותו עם הנקודה שבלב הזאת להרגשה שהוא נבדל קצת מהחיים האלו, מהטבע שלו, מהרצון ליהנות. הוא מתחיל ככה להסתכל על כל הדברים האלה מהצד. מתחילה להיות איזה דואליות כזאת פנימית, וכשמביאים אותו לקבוצה, לספרים, כבר לשמוע כל מיני דברים, אז ישנה כאן הבעיה של להחליף רצון. בסופו של דבר הבעיה היא להחליף רצון, שבמקום רצון לקבל הוא מתחיל לשמוע לאט לאט שהחיים האחרים, אם הוא רוצה, מצד השני, ברמה אחרת, במימד יותר עליון, זה חיים שחיים ברצון להשפיע. יש סך הכל שני כוחות, הם יכולים לשלוט באדם, ואין אין כאן בחירה לשלוט או לא לשלוט, בטוח שישלוט או אחד או שני. ואדם הוא משהו ניטרלי, הוא החומר סתם, רצון ליהנות, אלא ממה ליהנות, או מלקבל או מלתת, זה הוא צריך לבחור. וכאן הבעיה היא החשיבות, מאיפה הוא ייקח. אם אצלי כאן בחיים האלו אני יודע שלא יהיה לחץ דם, לא יהיה לסכרת, אני יהיה ערני, בריא, קל, אין, יפה יותר, יש כל מיני סימנים שכדאי, איך אני חייב את עצמי עכשיו, איך אני אשכנע את עצמי לעבור לשליטה אחרת, תחת שליטה אחרת שישלוט ברצון להשפיע. דוגמה טובה בזה לא נותנים לי, איזה בקלות ככה ללכת ולבדוק ולחזור אולי כן או לא, גם כן אי אפשר לנסות מה יותר טוב. אני נמצא ממש בבעיה, וברור שלהחליף רצון לקבל לרצון להשפיע אני צריך חשיבות בהשפעה, שלחיות תחת השליטה השנייה הזאת זה יותר טוב, יותר כדאי, יותר במשהו, הרווח יותר גדול. במה? אם הייתה השליטה הזאת מגולה והייתי רואה חיים ההם, מה הייתי רואה? שני דברים מהפוכים. מצד אחד, אם הייתי רואה את הפעולה שאדם שנמצא ברצון להשפיע, כנראה הוא כל הזמן חושב איך להשפיע לאחרים, כמו שעכשיו הוא חושב איך להיטיב כל הזמן רק לעצמו, שעכשיו הוא העיקר וכל האחרים זה כדי לנצל אותם, וברצון להשפיע זה ההפך, כולם זה העיקר והוא כדי לנצל את עצמו לטובת האחרים. אם היה מסתכל על המצב הזה, היה בורח שאין דבר יותר גרוע. טוב למותי מחיי, כאלו. אם היה מסתכל על התוצאה, היה מרגיש עולם המלואו, עולם אינסוף, אורות, מילואים, כאלו, הכל, מה שאתה רוצה. הכל פתוח, בלתי מוגבל, אין מוות, אין חסרונות, הכל נפתח ומלא. אז היה, אם כך רואה את החיים האלו, נו, מה טוב? האם כדאי לשכר הזה להחליף את השליטה שישלוט עליי רצון להשפיע? אולי כן, אני אלך תחת המלך הזה לעבוד במקום תחת המלך הזה, כך הם נקראים שני המלכים. כן. מלך זקן נוקשיל, זה הראשון, רצון להשפיע, ומלך הזה הצעיר. רצון לקבל מלך זקן נוקשיל, ורצון להשפיע זה הצעיר. הקטן, שבאדם כך הוא מרגיש. אבל אומרים, אם אתה בצורה כזאת הגלויה תלך לבדוק מה העבודה ומה השכר ותרצה את השכר, ודאי את העבודה שאתה לא תרצה, אבל איכשהו נגיד, זה הכל יצא בתוך הרצון לקבל שלך, שממנו אתה בודק. כשאתה בודק ממנו, אז אתה לא יוצא ממנו. אתה לא מתנתק מהרצון לקבל שלך, אלא אתה רוצה את כל התענוגים ההם שמרוויחים אותם במלך כדי להשפיע שאתה עובד, תעבוד נגיד שם, אתה רוצה למשוך אותם ולקבל עכשיו, במצב שאתה נמצא ברצון לקבל שלך, באגו שלך. וגם כן, אתה שונא את הפעולה הזאת כדי להשפיע, זאת אומרת, הרצון הזה בעצמו אתה לא רוצה. יוצא שגילוי, אם היה של העולם הרוחני, מצב הרוחני, לא היה עוזר לנו. הוא היה כל כך מבלבל אותנו, הוא היה כל כך קושר אותנו לרצון לקבל שלנו הנכוחי, שלא היינו אף פעם יכולים לצאת ממנו. ולכן ישנה הסתרה על המצב הזה של הלשפיע, מצב הרוחני. שהעבודה שם נראית לי נוראית, כל הזמן לחשוב על האחרים, כמו שבעל הסולם נותן דוגמה במאמר מתן תורה, אם יש לך קרית אתה צריך לתת אותו לעבד שלך, אם יש לך כיסא אחד אתה צריך לתת אותו לחבר שלך וכן הלאה. זאת אומרת, הכל לתת, זה עבודה סנועה עלינו. ולשכר שהוא אינסופי היינו משתוקקים כמו מכורים לזה, לא היו יכולים אף פעם לצאת מרצון לקבל. רצון לקבל שלנו, אם היה מרגיש שיש כזה שכר, או היה נדבק לזה, או היה פשוט מת על זה. זה בעצם הרצון שנמצא בקליפות. מה נעשה? אסתרה, שאנחנו צריכים במצב שנמצאים להשיג חשיבות לתכונת ההשפעה, לכוח ההשפעה, לשליטת ההשפעה שהיא תשלוט בנו. עוזרים לנו בזה קודם כל הרצון לקבל שלי, איפה שאני עכשיו נמצא, שבו אני נמצא עכשיו, הוא בעצמו מרגיש שאין לו כל כך מילואים. אנחנו לומדים את זה מההסבר שהרצון לקבל והתענוג הם מנטרלים זה את זה. שמקבלים תענוג אז הוא ממלא את הרצון לקבל, והרצון לקבל בזה נעלם, כי הוא כבר מקבל, אין לו כבר תאבון, ולכן לא מרגיש, בלי תאבון לא מרגיש תענוג, וכך מרגיש את עצמו שוב ריק. ריקנות הזאת זה חוסר הרגשת החיים, אז חייב לרוץ להשיג איזשהו חיסרון נוסף, ואחר כך תענוג בו, ואחר כך שוב זה ייעלם, ושוב צריך לרוץ לחיסרון נוסף, ושוב לתענוג שימלא אותו, אפילו לרגע אחד, כי זה הרגשת החיים, אין לנו ברירה, כך אנחנו רוצים כל הזמן. אז אם אדם מתייאש מכל הריצה הזאת אינסופית, שכל הזמן חיסרון ותענוק, ושוב חיסרון ושוב תענוק, ושוב חיסרון ושוב תענוק, הוא בסופו של דבר מגיע למצב של ייאוש. זה אופייני לדור שלנו, שכבר מיואש. הילדים כבר, הצעירים, בני 15 כבר לא כל כך רצים לחיות, לא כל כך רצים להשיג כל מיני הישגים בחיים שלהם, כבר מרגישים מראש, כי הנשמה היא כבר עברה הרבה גלגולים, והרשימות בה הם הרשימות המתקדמות, שכבר כאילו מדברים מתוך האדם ואומרים שהחיים האלה הם לא כל כך מחכים למלות אותך, ואז הולכים לאיזשהו תענוגים קטנים כדי לא לסבול, איזשהו סמים, קצת לבלות, במה שאפשר. אבל באמת הייאוש הוא המחלה של ימינו, וזה עזרה הראשונה שנותנים לנו כדי להגיע לחשיבות הרצון להשפיע. ועזרה השנייה היא שמתעוררת נקודה שבלב ומתחילה למשוך אותי לאיזה מצב אחר. אני עוד לא מרגיש בו רצון להשפיע. אם הייתי מרגיש, אז הייתי ללא בחירה חופשית שלי בורח לרצון הזה די להשפיע, וגם כן בורח מתוך הרצון לקבל שלי, לקבל שם תענוגים. זאת אומרת, רצון להשפיע וכל הרוחניות הייתי גם כן מושך אותו אליי כדי להרוויח גשמיות. לא הייתי עולה לעולם הרוחני, אלא הייתי רוצה למשוך את העולם הרוחני לכאן, לעולם הגשמי. לא הייתי עולה אף פעם למתנתק מכל זה. לכן נתנו לנו בחירה חופשית, שאנחנו באמת נמצאים במצב תלוי בין שמיים וארץ, שכלפי רצון לקבל שלנו מנטרלים אותנו ממנו איכשהו קצת, שאנחנו לא מרגישים בו כל כך תענוגים מצד אחד, כלפי רצון להשפיע נותנים לנו איזושהי התעוררות הראשונית, שכן אנחנו רוצים משהו לחפש למעלה מכל החיים האלו לא כל כך מהירים. ואדם צריך להאמין שהוא נמצא תמיד בחצי-חצי, תמיד בבחירה חופשית. עושה איזושהי פעולה כדי להגדיל חשיבות, כוח השפעה, רצון להשפיע שישלוט עליו, כמו שכתוב, מכריע את עצמו לכף זכות. עושה פעולה הפוכה שמושך את עצמו לרצון לקבל, לחפש בו בכל זאת את החיים, אז מכריע את עצמו לכף החובה. וכך תמיד הבחירה נמצא בידינו. הכל תלוי בחשיבות. ואיך אני מכריע? אם כך, אם זה חצי-חצי, מה אני אעשה? אומרים, נתנו לך שלושה דברים, שלושת אמצעים. זה מורה, קבוצה וספרים. שאתה פתאום מוצא את המקום שיש שם אותם נמצאים לפניך, וכאן מקום של מימוש של בחירה חופשית. אם אתה יכול לשבת במקום הזה ולא יקרה לך כלום, אתה יכול להיות במקום הזה ולנצל אותו כאילו לתאוות שלך הגשמיות של החיים שלך, מי יודע. ויכול להיות שאתה מתחיל להשתמש במקום הזה כדי לשנות את עצמך. זאת אומרת שהחשיבות, ההשפעה, מימד הרוחני, שליטת הכוח כדי להשפיע שבך נעשה יותר חשוב, יותר גדול משליטת הכוח הלקבל ששולט עליך עכשיו. וכאן אז אדם נמצא כל הזמן, כל רגע ורגע בהזדמנות, כמו שמסביר לנו בעל הסולם במאמר בחירה חופשית, למשוך את הסביבה, שזה מורה, ספרים וחברים, לעצמו, כדי ייתנו לו חשיבות ברוחניות ואז הוא עושה זינוק, או שלא משתמש בזה, מתרשל, ואז השנים עוברים ועד שלא יממש את הבחירה החופשית שלו לא הגיע לפתיחת הנשמה. כי אותה נקודה שבלב, על ידי חיבור עם אותם נקודות שבלב של החברים, על ידי השפעה על החיבור הזה, האור המחזיר למוטב מהלימוד, היא מביאה את האדם ליצירת הכלי שבו מתגלה הרוחניות, כוח השפעה, שליטת ההשפעה, מלך די להשפיע שזה הבורא. כך אנחנו מממשים את האמצעים הללו. ועכשיו שאנחנו נמצאים אתכם לפני ראש השנה, זה בדיוק אנחנו נמצאים במצב של ההכרעה. הראשונה זה עניין של מלכות, מלך, שאנחנו רוצים להמליך עלינו את הכוח דה להשפיע שנקרא הבורא, כי הוא התחיל את הבריאה וברא סך הכל רצון לקבל כנגדו, כדי לתת לנו בחירה חופשית בין שני כוחות האלו, במה שאנחנו נעדיף אותו על פני הכוח דה לקבל שבאנו. ולכן כל העבודה שלנו שאנחנו עושים זה בדיוק תמיד היא תחילה החדשה, ראש השנה החדשה, ותמיד היא על ידי החשיבות שנקרא בשופר, בשופרה, לשבח, בלחשיב את הכוח להשפיע על פני כוח לקבל. כן.
שאלה של יעקב מגרמניה, הוא שאל האם באמת זה בחירה חופשית אם אני בוחר בחברה, כאילו יש גן, נגיד, רשימו לרצון רוחני, ואחר כך מתעורר גם רשימו לקבוצה.
אם הוא ייכנס יותר עמוק פנימה לעבודה שלו עם החברה, למצב שהוא נמצא ליד הספר, אתם עכשיו נמצאים ליד הספר, ליד החברים, ליד המורה. עכשיו זה המימוש של האמצעים האלו. אני צריך להרגיש שאני נמצא עם כל החברים שלנו, שבכל העולם מה שאנחנו רואים, כן? זה אלפים שבכל העולם, שאנחנו נמצאים איתם יחד. זהו, תראו כמה הם. ושאנחנו נמצאים איתם יחד, זאת אומרת, מה זה איתם? לא גופים, אלה רצונות שלנו להשפעה. הם עומדים להתחבר, אם אנחנו רוצים שיתחברו. אז אנחנו צריכים להשתוקק שזה יקרה, לחבר כל הנקודות שבלב שלנו. הנקודות האלו עדיין נמצאות אצלנו תחת שליטת הרצון לקבל, זה נקרא עדיין נמצאים בגלות מצרים, נגיד בני ישראל. ישראל יש ארכל שרוצים לעלות ולא מסוגלים, עדיין יש שליטת פרו עלינו, כן? ויש לפנינו ספר שעל ידי זה שאנחנו קוראים אותו, כמה שמבינים לא חשוב. אנחנו, אם רוצים לקבל משם כוח שישפיע על נקודות שבלב, שיחבר אותם יחד, שיביא לנו כוח ההשפעה הדדית, האור הזה שנמצא כסגולה בתוך הלימוד, הוא ישפיע עלינו. הוא משפיע רק לצורך זה, לשום דבר אחר, רק לחיבור בין הלבבות, בין הנקודות שבלב, כדי להגיע לתכונת ההשפעה. ואז אנחנו מממשים את התורה שכתוב בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. אז אתה כל התנאי הזה ממלא. בסדר? מיקרופון אתה צריך לקבל או לא? נו, תמסור מהר.
רב, איך מחברים בין חינוך ילדים לרצון להתפתחות הנקודה שבלב? האם חינוך ילדים מגיל קטן להשפעה יביא לזירוז התפתחות הנקודה שבלב, או שבעצם הוא יביא להשפעה ליצירת טבע שני, למעין התפתחות של טבע שני להשפעה, ואז זה יכול לעכב בעצם?
לא. גם ילדים, גם גדולים, גם עסקינים וגם תינוקות, בכל אחד מהם יש אותה נשמה. לנשמה אין גיל. אין גיל. הילד נולד, עובר כל ה-70 שנותיו, מת, אם לא עשה תיקון על נשמה, אז היא אותה נשמה. אותה נקודה, שאפילו לא התעוררה בו. אלה גוף חי וגוף מת, ואין לו לא דין ולא חשבון ולא כלום. אנחנו יכולים להגיד, היה אדם טוב, או עוד היה אדם רע, ועשה הרבה דברים, אולי טובים, מצוות, אבל כלפי הנשמה זה לא נחשב. כי לא הייתה נשמה, הוא לא פיתח אותה מהנקודה שבלב. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו לוקחים ילד, נגיד שהוא נופל לחברת מקובלים, ונמצא כאן. אם הוא לא יעשה עבודה משלו, בחירה חופשית משלו, בהתאם לשורש נשמה, בהתאם לתנאים שסידרו לו, הרי לא סתם הוא נולד כאן, אלא זה בכללות המערכת הכללית של הנשמות, יצא לו כך. זה לא שהוא זכאי ולא שהוא חייב, אלא אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כמו שבעל הסולם כותב על עצמו, אני בעצמי הוא כותב, לא יודע למה התעברה בי את נשמת הארי, ויכולתי לפרש כל הכתבים שלו, להגיע להשגה מה שהוא השיג, זכה לעיבור של נשמת הארי. לכן אנחנו לא יודעים ולא מבינים את כל התהליכים האלה, אבל ודאי שמי שנמצא הוא מיוחד. למה זה אנחנו לא יודעים, החשבונות? אולי התרשה גדול בגלגול הקודם, והגיע הזמן לתקן, יש מה לתקן. זכאי זה לא... זה דבר מאוד... זה לא לפי החשבונות שלנו. אנחנו יכולים לשקול. אז אפילו ילדים שנופלים כאן, נולדים כאן, או באים כאן עם החברים שלנו, הם מקבלים תנאים ודאי מיוחדים לזה, ודאי שהם משתנים מאוד בזה שנמצאים כאן, שומעים, נכללים. היה לנו בר מצווה לפני יומיים שהיו שישה ילדים בבת אחת נמצאים בחגיגה הזאת. אבל בחירה חופשית לפניהם. זאת אומרת, בצורה מסוימת הם יהיו כדומם דקדושה. זאת אומרת, הם הבינו, הם הרגישו, הם יקבלו איזשהו סכום הידיעות אצלנו. כי נמצאים כאן. אבל זה לא מבטל את הבחירה החופשית. זאת אומרת, התקדמות הרוחנית היא תהיה אך ורק בתנאי כמו כל אחד שבא מבחוץ. אם הוא יממש את הבחירה החופשית שלו בקשר לקבוצה ולחברים וללימוד והכל. ולזה אנחנו צריכים לדאוג. לגמרי לגמרי זה לא מספיק אם הילד נמצא כאן. הוא, עד כמה שאני רואה, לא יורד לדברים רעים, בוא נגיד, למעשים רעים שבעולם. יש לו איזה מין, בכל זאת, חבילה איזה שהוא קיבל כאן, שנכנס בו המאור, המחזיר למוטב במשהו, והוא כבר מחזיק את עצמו אחרת. אבל לתיקון הנשמה זה לא מספיק. בסדר? מה עוד? אתה במקצוע הזה או מה?
בין היתר. נשאל ככה, אם אנחנו עושים דוגמה איזה ניסוי, לוקחים קבוצה של ילדים מכל מיני מקומות בעולם ומנסים ללמד אותם את תכונת ההשפעה באמצעות חינוך, השאלה האם זה כשלעצמו יביא להם את ההשפעה מתוך טבע שני, או שזה יכול וזה ידכה את ההתעוררות של הנקודה שבלב, או שזה עשוי לעורר לאורך זמן.
יפה, שאלה יפה. זה הכל תלוי האם נקודה שבלב אצלם כבר נמצאת קרובה לגילוי שאדם יתחיל להרגיש או לא. נקודה שבלב אדם יכול להרגיש בגיל 5 ו-10 ו-15 ו-55. זה לא... שוב, הדבר הזה הוא לא תלוי בגיל כל כך. בזמננו אפילו ילדים, אפילו צעירים, מתחילים להרגיש. החינוך שלנו ודאי, החינוך הקבלי, הוא רק לעורר נקודה הזאת, או שעדיין היא לא מתעוררת, אז על ידי סיפורים, על ידי דיבורים, על ידי הסברים פסיכולוגיים, בוא נגיד יותר, כן? לא מקבלה אלא מפסיכולוגיה, מה זה בחירה חופשית, מה זה רצון לקבל שלך, איך הטבע בנוי, תראה איך שהוא אינטגרלי, גלובלי, איך שהכל קשור זה לזה, מה... על ידי זה אתה מתחיל לעורר בו מחשבות לחשוב, מי הוא ובאיזה עולם הוא נמצא. זה סתם טוב לאדם. אבל זה מאוד פועל, מפני שזה קורה בחברה הכללית, והוא נכלל בחברה, אז יש כאן איזושהי עיירה כללית, לא עיירה פרטית שעל ידי זה אתה מפתח נשמה, אור המחזיר למוטב בצורה כללית, פרטית. אלא בצורה כללית יש נועם האור כזה המחזיר למוטב, שהוא ככה בדומם, מה שנקרא, דומם בקדושה, מה שאמרתי. וזה פועל עליו, וזה עוזר מאוד לזרז התפתחות נקודה שבלב. זאת אומרת, אם אנחנו התפתחנו משך עשרות עשרות גלגולים, מאות שנים, אלפי שנים, כדי להגיע למצב שעכשיו בגלגול הזה מתעורר בי את הרצון הזה להשפעה, למימד יותר גבוה, לצאת מרצון לקבל, לחיים האחרים, רוחניים, מימד הרוחני. אז נגיד ישנם אנשים שבהם עדיין זה, אין, נקודה הזאת לא נתגלה. אז כותב בעל הסולם, לא שאני אומר משהו מעצמי, שעל ידי זה שהם יהיו בחברה כזאת שלנו, הם יזרזו את ההתפתחות הזאת, ולא יצטרכו סתם להתגלגל את כמה גלגולים. חבל. מה החיים האלו כל כך, זה לא מתנה גדולה, שאם היינו מסתכלים נכון, לא היינו כאילו מולידים ילדים, למה אתה מוליד אותם? אז אם אתה כבר מוליד אותם, כמו שכתוב, דנו חכמים, מה טוב לאדם, נברא או שלא נברא. אז הגיעו למסקנה פשוטה, שוודאי שיותר טוב שלא נברא, אבל אם נברא, שישתמש במה שצריך כדי להגיע למטרה. אז כאן גם כן, אתה בעצם מחויב, אם זה הילד שלך, להביא אותו לחינוך שמפתח בו נשמה. כי זה מטרת הקיום, ולא סתם לטפל 70 שנה בבהמה הזאת עד שהיא מתה. וכל הדאגה היא שהיא תרגיש בכל רגע בחייה יותר נוח. חבל לאדם שמשקיע את עצמו בזה, למען הבהמה. נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר כתבי בעל הסולם.